צהריים טובים, נעים מאוד.
כן, כן, נראה לי.
שלום, נעים מאוד.
נעים מאוד. אנחנו פרשת חיי שרה.
או, פרשת חזקה מאוד.
עכשיו, קודם כל, בכלל הכותרת כבר אומרת דרשני. זה כמו פרשת ויחי, שיעקב אבינו נפטר, וגם כאן חיי שרה ושרה נפטרת. תקרא לזה מות שרה. מה, איזה מין כותרת מוזרה, חיי שרה, כשאתה בעצם מבשר על מותה. עכשיו, מעבר לעניין של לבשר על מותה, גם התיאור של הגיל שלה, שדרך אגב, אם אני יודע, לא רוצה להתחייב ב-100%, זה המקום היחידי בתנ"ך שבו מוזכר גיל של אישה. והגיל שלה שם מפורט גם, כמו שכאן. והיו חיי שרה, 100 שנה, ו-20 שנה, ו-7 שנים, שני חיי שרה. יש כאן כל כך הרבה חזרות, גם החיים 3 פעמים, גם שנה, וגם שניים.
למה שני חיי שרה?
אז או, אנחנו רוצים, זה עוד שאלה. מה כל הפירוט הזה? אי אפשר להגיד, והיו חיי שרה 127 שנה, ונגמר הסיפור. עכשיו, התורה הרי לא סתם כותבת דברים, אם היא עושה. כל מילה יש לה משמעות, כל אות יש לה משמעות, כל תג.
שרה בעצם נמצאת גם בשתי פרשות או יותר?
שרה נמצאת בכמה פרשיות, אבל זה לא קשור ל...
הגיל, הגיל מצוין באמת.
עכשיו, בואו נראה מה הולך כאן. אז יש הרבה פרשנויות על העניין הזה. אבל הנקודה אולי המרכזית בקטע הזה של חיי שרה, זה אומרים כל חיי היו שווים לטובה. וזה כבר קצת קשה, כי הכוונה היא שכל החיים היא ממילאה מצוות. אבל כשהייתה ילדה תינוקת, מי יכולה לקיים? איזה מצוות? גם אם היא שרה אימנו, עם כל הכבוד, בגיל 4 חודשים, לא יכולה לקיים מצוות. מה היא מבינה? היא לא הייתה איזה מין מגיל, מהרגע שנולדה הייתה שרה אימנו. היה תהליך. ועוד נקודה מאוד מעניינת. אומר רשי מדרש, ודיברנו על המדרש הזה, מאוד מוזר. הוא אומר כך. לקח ניתה שלה בכל כך, לומר לך שכל אחד נדרש לעצמו. זאת אומרת, כל אחד נדרש, כל אחד מגילים האלה נדרש לעצמו. 100 שנה, 20 שנה ו-7 שנה. עכשיו בוא נראה מה זה אומר.
אבל לא בפעמיים, כאילו בפעם אחת. לא
כן, 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 תכף אנחנו נגיע לכיפה,
לא
תכף אנחנו
נגיע. פעמיים, כאילו רק בשלבים.
כן, 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 שלבים בחיים. כן. עכשיו, בת 100 כבת 20 לחטא. זאת אומרת, היא הייתה בת 100 כמו שהייתה בת 20 לחטא. ובת 20, כן, מה בת 20 לא חטאת? שהרי אינה בת עונשין, אף בת 100 בלא חטא. ובת 20 כבת 7 ליופי. וזה לכאורה כתוב הפוך. כי אתה בא ואומר לי שהיא הייתה בת 100 התנהגה כמו בת 20 לחטא, עם כל הכבוד, בגיל 100, לא מעניין אותם חטאים. כבר יצא הרע שלנו...
בגיל 100 שפעם שעברה של השנים האלה לא יודעת כמו פה.
זה המדרש, הוא מדבר לתמיד.
אחרי נוח שינו כבר.
נכון.
אחרי נוח שינו. אבל עדיין, חיו מאות שנים, עדיין בתקופה הזאת חיו...
לא, לא, לא חיו מאות שנים.
150 שנה.
נכון, זהו.
לא, לפני נוח...
לפני נוח.
נכון.
נוח מבול.
אנחנו דיברנו על זה.
חיו 150 שנה.
גם דיברנו על זה והסברנו למה זה ככה.
בנו אותם ונתנו גיל, ואחר כך אמרו שגיל 70 ומעלה. דוד אמר את זה, שבגיל מסוים מ-70 אתה דבר
כי איך אומרים, בן אדם, כמו שנותן לו יותר זמן, הוא מקלקל יותר. אז הקדוש ברוך הוא נתן פחות זמן.
הקצת הזמן.
כדי שלא נקלקל, שנוכל להספיק. זה כמו שאומרים לך, יש לך מסע 20 קילומטר, ויש לך מסע 100 קילומטר, עם כל הכבוד, 20 קילומטר, טוב, נו, אני אעשה את זה. 100 קילומטר, אתה כבר מההתחלה בייאוש. אז ככה גם הקדוש ברוך הוא כאילו ראה דור המבול, נתן להם לחיות מאות שנה. אלה אמרו, וואלה, הסתלבטו, והתחילו להיות, איך נהיו הכי מושחתים שיכולים להיות בעולם. אז מאותו זמן, מאחרי המבול זה כבר 120 שנה, 130 שנה, עכשיו גם כאן מדבר 127 שנה, זאת אומרת, היא כבר זקנה. עכשיו, בגיל 100 זה גם כבר זקן. מה זה זקן? יחסית לזה. או בוא נגיד עוד יותר. באיזה גיל יצר הרע שלך עובד שעות נוספות? בגיל 20 או גיל 100?
בגיל 20.
בגיל 20 כל ההורמונים עובדים, כל הזה, אתה רואה איזה בחורה, אתה תכף משתולל.
אתה פעיל יותר מאשר ב-100, אתה בבית.
בגיל 100 אתה רואה בחורה, היא לא מזיזה לך בכלל. אתה לא מסוגל. איך אמר לי מישהו, מה אני אומר?
המוח נחשף להרבה
עוד דברים. שום דבר כבר לא עובד. מה אני אסתכל? כן, אז זאת אומרת, זה לכאורה צריך להיות הפוך. אז זה כבר לא מובן. מה? כי תבוא ותגיד לי שבת 20 היא הייתה כמו בת 100 לעניין של חטא. שכמו בת 100, אין לך חשק לחתור, או לא כל כך יש לך.
אתה יכול להגיד את זה הפוך.
אבל לא, המדרש אומר ככה, קראנו אותו.
100 כבת 20.
אני אקרא עוד פעם, ותשים לב מה המדרש אומר. זה לא סתם. עוד פעם. בת 100 כבת 20 לחטא.
נכון.
מה בת 20 לא חטאת? הוא לא אומר מה בת 100 לא חטאת. מה בת 20 לא חטאת, שהרי אינה בת עונשין, אף בת 100 בלוחת. סליחה, מה הוא מדבר כאן אפילו? שהיא לא חטאה, שגם אם הייתה חוטאת בגיל 20, היא עדיין לא מחויבת, כי על פי התורה מחויבים במצוות מגיל 20. זאת אומרת, הוא בא ואומר לך שכמו בבת 20 היא לא חטאה, אז כך גם בבת 100 היא לא חטאה.
על פי התורה מחויבים.
כן, מגיל 20 זה נחשב. אנחנו הולכים לפי בר מצווה.
נכון.
אבל על פי התורה נגיד דין גזר, דין מוות, שהקדוש ברוך הוא כאילו נותן, זה 120 ומעלה.
לא
יודעת, הייתי תוך 13. לא, לא. זה החייב במצוות. אבל מבחינת הדין תורה,
20.
אתה בגיל 20. אתה יודע שהייתי עכשיו בבית מלון בראשית, ובדרך כלל שם אין מניין. אז אנחנו ביום שישי ממש כאילו...
גם בשבת אין מניין?
תקשיב, זה כולם שם מחול, אתה יודע, כל האנשים האלה, השירים האלה באים.
נו, בסדר, אבל
בשבת... תקשיב, לא היה מניין, עכשיו הגיע שומר כשרות, הוא בא מתיישב, הוא אומר, אין לכם סיכוי להשיג מניין, אני פה כבר שנתיים, פעם אחת לא השגנו מניין, ככה הוא אומר, שישי שבת. קיצור, הגיע איזה סוג של משפחה אמריקאית, כמה מרעננה, כמה מרעננה, אמריקאית, וזה הביא את הילדים. הילד הקטן היה 12 וחצי, זה היה חסר מניין, לקדיש. עכשיו, הוא אמר שיש איזה סוג של פסיקת הלכה, שבגיל 12 וחצי, אתה יכול כביכול להשתמש, כאילו, שהוא יהיה העשירי לקדיש. למרות שבסוף אחר כך כבר הגיע עוד מישהו.
ברוך השם.
אז הגיע עוד מישהו.
עדיף, מה שאתה נמצא בחוסר.
כן.
זה כמו שאומרים, נותנים לילד ספר תורה להחזיק, ואז לא ניכנס
לזה. תוכלו לאו כזה, רוצים ספר תורה, קראנו, עשינו שעתיים תפילה והגיעו פה, הבאים עשרה.
ברוך השם.
כן. אז 12 וחצי, הבנתי שזה, אתה יודע, זה כזה סוג של...
זה גבולי, אומרים לך, כאילו.
יפה. אז עכשיו, מובן שהמדרש אומר, משווה את הגיל 100 לגיל 20 ולא את הגיל 20 לגיל 100. זה החצי הראשון של המדרש. המדרש השני מה אומר? גם דבר עשוי. שהיא הייתה, לעניין של יופי, בגיל 20 כמו היופי של בת שבע. סליחה עם כל הכבוד, מתי יסיע היופי של אישה?
בגיל 20.
בגיל 20. גם כאן צריך להיות הפוך. אלא אם כן, המדרש בכוונה...
הוא רק שהוא מסתכל על היופי, היופי...
הוא מתכוון לזה שהיא בת 100...
תכף נביא!
שהיא
הייתה
בת
20... לא, תוריד עכשיו את המאה. תוריד את המאה מהמשוואה, המאה ירד. עכשיו אנחנו משווים 20 ל-7.
נכון.
הוא אומר, כמו שבת, כמו שהייתה בת 7 ליופי, כמו שהייתה בת 20, ככה הייתה בת 7. זאת אומרת, עוד פעם, תראה. הוא בת 20 כבת 7 ליופי. זאת אומרת, היא בת 20 הייתה יפה כמו בת 7. סליחה, צריך להיות הפוך.
נכון.
כי בת 20 זה שיא היופי, לא בת 7.
נכון. 7 זה ילדה.
אבל אולי נדבר על היופי הפנימי.
יפה, נו, אז ברור לנו כאן.
נדבר על היופי הפנימי.
ברור לנו כאן, שבכוונה המדרש אומר את זה, כי לא מדובר כאן בדברים גשמיים.
נכון.
מדובר כאן דברים רוחניים. עכשיו בוא נבין מה שבעצם אומר כאן. וכאן הוא אומר דבר מדהים. היא
נשארה ילדה גם בגיל 20.
גם בגיל 100.
הנפש הפנימית שלה הייתה לכל אורך הדרך
תמימה,
טובה, צדיקה.
בדיוק כמו בת שבע היופי לא הדאיג אותה, הדאיגו אותה דברים אחרים, ככה בגיל 20 לא הדאיג אותה היופי, למרות שהיא הייתה יפה בנשים. היא הייתה אחת הנשים הכי יפות בתבל, וראינו את זה גם שכל המלכים, שתי מלכים לקחו אותה, והיה בלגן שלם איתה. זאת אומרת, עובדתית היא הייתה בגיל 20 בטח יפהפייה משגעת. וכל בחורה שהיא יפה, זה משפיע עליה. או שהיא מחזיקה מעצמה, מראה מטעה, אנחנו מכירים את הדברים האלה.
כאן... יפה ותמימה.
יפה. בגיל 20 הייתה לה את אותה תמימות ואת אותה התייחסות ליופי, כאילו שהיא בגיל 7. עכשיו, מה זה לגבי החטא? לגבי החטא גם כאן. החטא, כמו שבגיל 100 לא מעניין אותך החטא, ככה גם בגיל 20 לא עניין אותך החטא. והיופי שמדובר כאן זה היופי הפנימי של שרה אימנו. שהיא הייתה בעוצמות כאלה שמבחינת המלחמה ביצר הרע היא הצליחה כל כך, עד כדי כך שגיל 20, גיל 100, גיל 7, אצלה היה הכל אותו דבר. עוד לימוד יש כאן שבאים ואומרים, וזה גם קשור לאברהם אבינו, כי הרבה פעמים, אנחנו הזכרנו זה כמה פעמים בעבר, המדרש הזה מגיע אצל שרה אימנו. וכאילו אברהם לא בנוסחה הזאת, אבל האמת היא שאצל אברהם כתוב בדיוק אותו דבר. ושם אף אחד לא מדבר על זה. וזה באמת ממש מדהים. למה לא מדברים אצל אברהם את כל המדרש היפה הזה, כאשר אנחנו מדברים על אברהם?
מתארים אז... אותו גם בחלוקת גיל.
אותו כך. דבר בדיוק.
כבון.
הנה.
ראיך.
ואלה, תשימו לב, ממש אותם מילים, ימי שני חיי, כמה אמרנו, כמה אמרת לך מה זה השאר? אשר חי 100 שנה ו-70 שנה ו-5 שנים. תגיד, 175 שנה, מה חילקת כאן? עכשיו כאן, תסתכלו.
אנחנו לא מזכירים את החטא או לא מזכירים את הפנימות פה.
רש"י עושה את זה בקיצור ולעניין. בין 100 כבין 70 ובין 70 כבין 5, בלוכת. זאת אומרת, הוא בעצם תוקף את זה דומה ולא דומה. הוא אומר, הוא פשוט היה בלי חטא. מכל הגילאים הוא היה בלי חטא. עכשיו, מה הדבר היפה? שרה ואברהם זה היה אחד. זה זוגיות שצריך ללמוד ממנה. אברהם ושרה זו היה הזוגיות המושלמת. זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את העולם, ברא זכר ונקבה, ברא אותם ביחד. חתך אותם לשתיים, ועכשיו הם צריכים
להתחבר. עד היום בנישואים, כאילו...
מה זה נישואים? זה השלמה. זה השלמה של החצי שלך.
לא, עד היום בנישואים, כשאתה אומר את הברכות ואת הכל, אתה...
זאת אומרת שהנישואים, שנקראים אצלנו קידושים, שזה דבר מקודש, אתה בעצם נהיה חלק מהבריאה. אתה בעצם בורא את היצירה הזאת שהקדוש ברוך הוא ברא בתחילת העולם, בבראשית, ואתה מחבר אותה ביחד. כאשר זוג מתחבר, רק אז הם שלמים. מישהו בלי בת זוג או בן זוג, הוא לא שלם.
כך, שלמות מביאה את הדור הבא.
כל אחד והגורל שלו ומה שצריך לקרוא איתו, אבל שלמות אין למי שלא נשוי. נקודה. השלמות היא רק כשהזכר מתחבר עם הנקבה, רק אז יש שלמות. עכשיו, השלמות המושלמת זה אברהם ושרה. כאשר אנחנו רואים שהתיאור של השנים בדיוק אותו דבר. כאשר אנחנו רואים את היחס של אברהם לשרה ושרה לאברהם, שרה מוכנה לתת לאברהם את השפחה שלה כי היא לא יכולה להוליד. איזה מסירות נפש. איזה אישה תיתן אישה זרה לבעלה כדי שיביא מן הילד כי היא לא יכולה להוליד. ואברהם אבינו עושה כל מה שהיא רוצה, עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא בעצמו אומר לו, כל מה שאומרת לך שרה, תעשה. הבן שלו ישמעאל, בשר מבשרו. הרי כשאומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, בברית כשהוא שלח אותו לעקדת יצחק, קח לה את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק. אז כולם שואלים, מה האריכות הזאת? אומר לו, קח לו את בנך, אומר, יש לי שני בנים.
זה בפרשה הזאת?
את יחידך. לא, זה פרשה קודמת.
פרשה קודמת, סליחה, קראנו את זה יום שבת.
קח את בנך, אומר לי, יש לי שתי בנים. ישמעאל ויצחק. את יחידך, זה יחיד לאימו, וזה יחיד לאימו. זה יחיד משרה, זה יחיד מ... כאילו, הוא לא מבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. את יצחק, עד שהוא לא אומר לו את יצחק,
אז הוא הבין.
זאת אומרת, אברהם אבינו אוהב את שתי בניו? ודאי, זה אברהם אבינו כולו חסד. ודרך אגב, האהבה הזאת, אם אנחנו רוצים לחנך את הילדים, אנחנו רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, הכל תלוי באהבה. כי תראו מה גרם, מה גרמה האהבה הזאת. הוא הראה דוגמה חיה לילדים שלו, עד כדי כך שישמעאל בסוף ימיו עושה תשובה. הוא עושה תשובה בדרגה כזאת, שאפילו רבי ישמעאל כהן גדול, זה שעלה על השמיים לשאול מאחורי הפרקוד, הוא נקרא על שמו של ישמעאל. עד כדי כך, גם אומרים גם באחרית הימים, שתדעו לכם.
הוא חטא כל החיים.
כן, אבל הוא עשה תשובה בסוף ימיו. זה רק להראות לנו שבן אדם אפילו בסוף ימיו יכול לעשות תשובה. אצל הקדוש ברוך הוא אין זמן.
כן, אבל ההמשכיות שלו המשיכה עד היום. זאת אומרת שישמעאל.
בשביל זה דרך אגב. עד היום. מה שאנחנו קוראים
כאן. הוא הצד ה...
אז על פי הקבלה, על פי הקבלה, הראשונים שיעזרו לנו להפיץ את תורת האמת בעולם מהגויים יהיה מי?
זה
ישמעאל. כן, לא עשיו. ישמעאל.
נכון.
כי הוא עשה תשובה בסוף ימיו. עוד פעם, כל הדברים האלה מרמזים על... התורה זה לא ספר סיפורים. זה פנימיות, בתוך פנימיות, בתוך פנימיות. זה דברים עצומים.
זה לא להאמין.
כן, זה פשוט דברים מדהימים, ואתה רואה את הדברים קורים במציאות.
במיליוני שנים הם כאילו מתחברים אחר כך, בעשרות השנים.
עכשיו, מה שקורה, הכוח הזה של אברהם, זה כוח עצום. והוא שומע בקול שרה. וגם כאן אנחנו רואים במסירות נפש שלו, בקבורה של שרה, בהתחלת הפרשה. הרי אנחנו מדברים על חסד של אמת. מה זה חסד של אמת? מה זה חסד של אמת? דיברנו על זה. מה זה חסד של אמת? מה זה דרגה? יש כל מיני חסדים. חסד של אמת זה חסד שלא יוצא לך ממנו כלום. כי כשיש לך טובת הנאה, זה כבר לא חסד של אמת. יש לך טובת הנאה. כשאדם מקבל שכר שהוא עושה טוב לחבר שלו, זה לא חסד של... זה חסד! אבל דרגה מסוימת. עכשיו, מה זה חסד של אמת? חסד של אמת זה לעשות חסד בלי לקבל תמורה בכלל, ואפילו לא טובת הנאה. אברהם אבינו בוודאי נהנה מכל חסד שהוא עושה, כי הוא איש חסד. גם מתן בסתר לא מגיע לדרגה של חסד של אמת. תכף אנחנו נדבר על זה, אנחנו נגיע לזה. איפה אנחנו רואים את הדבר הזה? ישנו מדרש מדהים, לא יודע מה נמצא את זה כאן, אבל המדרש בא ואומר,
משתמשים היום הרבה, כאילו בקטע הזה של חסד, של אמת, אבל זה לא...
כן, אבל למה משתמשים בזה? לקבורה.
לקבורה.
ותכף אנחנו נבין למה. ותכף אנחנו נבין. ככה כתוב, תשימו לב מה כתוב במדרש על אברהם. המדרש רבה אומר, ואחרי כן קבר אברהם את שרה. הדאוד הכתיב, רודף צדקה וחסד, ימצא חיים וכבוד. וכאן נשאלת השאלה. אברהם אבינו מכל מעשה החסד שלו, המדרש מביא את זה שהוא קבר את שרה? ביג דיל! מה, איזה בן אדם לא יקבור את אשתו? הרי אם הוא לא קבר את אשתו, הוא רשע מרושע. זה דבר מובן מאליו שאתה צריך לקבור את אשתך.
אולי בגלל החיבור שלהם, בגלל הלוח.
בוא נבין מה הולך כאן, הרי זה דבר מאוד מוזר. איך אפשר לבוא ולהגיד שזה מה שעושה אותו איש חסד שקבר את אשתו? לא רק זה, תשימו לב, רודף צדקה וחסד ימצא חיים וכבוד, זה שאברהם קבר את שרה. מה עם כל החסד שהוא עושה כל החיים? אבל בסדר, אבל מה הפואנטה כאן? איפה הכנסת אורחים שלו? איפה כל הדברים? וזה כאן בעצם צריך לדעת ולהבין את הדרגה הזאת בעצם. הרי הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה, ואברהם יושב בפתח האוהל ומחכה לאורחים. עכשיו, אדם כואב לו, חום אימים, וכשאומרים הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה, אז חבר'ה, היה חם. חם, חם.
זה המדבר.
במדבר, ועוד חום, וואו, וואו. ואברהם אבינו אחרי הברית מילה, יושב בחוץ ומחכה לאורחים. אז אני הייתי חושב שזה נקרא רודף צדקה וחסד. לא לקבור את האישה שהיא אישה, אשתך האהובה, שהיא חלק ממך, שזה דבר מובן מאליו. איזה בן אדם לא יקבור את שרעי, מישהו שלא יעשה את זה? אבל מה? תשימו לב מה עושה אברהם אבינו. עכשיו, וזה מה שעושה את זה חסד של אמת. אברהם אבינו צריך לקבור את שרה, אבל לפני שהוא קובר אותו, מה הוא עושה? מנהל דיון שלם על מערת המכפלה, כי הוא רוצה לקבור את שרה אמנו דווקא שם. דווקא שם, לא בשום מקום אחר. ועכשיו, נשאלת השאלה. מסירות נפש יפה. כשאברהם אבינו עושה חסד, שהוא מכניס אורחים, יש לו הנאה מזה?
כן.
בוודאי. כשאברהם אבינו צריך לקבור את שרה, יש לו הנאה מזה?
לא. בקרון כן.
לא?
לא.
כן, אבל...
איך יכול להיות הנאה?
לא, כן. אבל הוא כאילו
צריך... אתה במצב של שמחה או צער?
לא, אתה לא בענאה, אתה בצער, אבל יש פה...
זה חסד של אמת. אנחנו רוצים לגלות... בדיוק, אנחנו רוצים לגלות מהו החסד האולטימטיבי. שאין לו שום מתחרה. זה, כשאני נותן צדקה לעני, אני מרגיש טוב עם עצמי. כשאני עוזר לחולה, אני מרגיש טוב עם עצמי. אותם זה חסד, שלא חס ושלום, שלא תבינו לא נכון. זה חסד גדול. אבל יש דרגה של חסד. זה כשאתה עושה חסד, שבעצם בזמן שאתה מצטער, ולמרות שאתה בצער, לכן קבורה נקראת חסד של אמת. כי זה חסד שאתה עושה עם המת. זה לא, אז מה אנשים אומרים? שהמת לא יכול להחזיר לך. זה הרבה מעבר לזה. זה המצב שאתה נמצא.
הכי קשה.
מה זה המת לא יכול להחזיר לך? אבל אתה עושה חסד.
גם היה באותו תהליך עם יצחק, עם יצחק. זאת אומרת, זה ללכת להרוג אותו ולקבור אותו. כאילו, זה גם היה...
אבל זה עדיין לא אותו דבר. מה אמר מקודם יהודה? שהוא ושרה, ומה אנחנו רואים? היו אחד.
אחד.
חשוב להבין את הדברים האלה, אנחנו, הנקודה היא...
אבל זה היה ילד שלו.
כן,
אבל כאן... מתוך האחד הזה יצא...
כן, אבל כאן הקדוש ברוך הוא אמר, כאן הקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות, הוא ביצע את הפעולה שקדוש ברוך הוא אמר לו, הוא ידע בתוך תוכו, שמה שקדוש ברוך הוא אומר זה הכל טוב, זה אוהב את אברהם. עכשיו, אל תשכח גם עוד דבר, שבסופו של דבר, אברהם אבינו שיודע שיש עולם הבא, ויש כל הדברים, זה לא מדאיג אותו. אבל כאן הוא מנהל מסע ומתן, ותראה איזה מסע ומתן. הוא מתואר כאן, היא קרה לכל האנשים, ומנהל איתו מסע, ועוד שילם על הקבר פי מיליון ממה שצריך שלם, וכל זה הוא עושה בזמן ששרה אימנו עוד לא קבורה. זאת אומרת, זה צער יש לו? לא, רק צער על זה שהוא מעכב את הקבורה. זה חסד של אמת. זה כאן חשוב להבין את הדרגות של אברהם, אבינו את איך החיבור הזה של שרה ואברהם. ולכן אנחנו רואים את אותו תיאור של שנים גם כאן וגם כאן. והנקודה החשובה היא לדעת ולהבין. כי עוד פעם אומרים, אל הבקר רץ אברהם, כשהגיעו המלאכים, אל הבקר רץ אברהם, אז אומר המדרש, בקר תהפוך אותי עוד קבר. שהוא רץ אחרי הבקר, הבקר, הפעם שהוא רצה להביא אותו כדי לשחוט אותו להביא לאורחים, למלאכים שבאו, ברח לו. וכשהוא ברח לו, רץ אחריו, הוא הגיע לאן? למערת המכפלה. ושם הוא ראה נר דלוק ואת אדם וחווה שוכבים. אז הוא הבין שהקדוש ברוך הוא לא סתם הביא אותו לשם, זה המקום של החיבור. אומרים לכם, מה זה חברון? חברון זה מקום החיבור. איזה חיבור? מערת המכפלה. וזה מביא אותנו כאן גם לעניין הזה של אלה שני, שני חיי שרה, שניים. עולם המכפלה, שניים.
העליונים
והתחתונים. יפה. זה החיבור בין העולם הזה לעולם הבא. זאת אומרת, מבין אברהם שפה צריך לקבור את שרה אימנו. למה גם אדם וחווה קבורים שם? וזה מקום החיבור, לכן נקראת חברון.
אדם וחווה קבורים הם מרמת המכפלה?
כן, בוודאי. הם הראשונים שקבורים שם. עכשיו, אדם וחווה. עכשיו, זה חברון, שזה חיבור.
זה גם הוא התפקש.
וזה מרמת המכפלה, שזה כפול. זה חיבור של מה? של העולם הזה עם העולם הבא.
חיבור, חברון, חיבור של אדם וחווה. עם
מערת המכפלה כפול, שזה החיבור, החיבור בין כאן לבין העולם הבא. אז זה המקום הכי טוב לקבור את שרה, נכון? כי הרי אומרים לו, הם אומרים לו, במתה קברנו, קבור את מתיך. תקבור, אברהם הוא גדול, אברהם הוא ידוע, אברהם הוא נשיא, אברהם הוא הכל. אומרים, בוא תקבור, איפה שאתה רוצה תקבור. הוא לא מסכים. הוא רוצה דווקא
את המקום הזה. כי היה לו את המקום, כמו שאתה אמרת, הוא ראה את הנר.
הוא ידע ששם זה המקום לקבור את שרה. והוא התעקש על זה. זו המסירות נפש שהוא עושה. עכשיו זה, שאנחנו מדברים על...
אני עוצר, כי אני צריך לזוז לעשות.
אין בעיה.
באחד כבר מישהו.
אז אנחנו נמצאים בקטע הזה, של החלוקה הזאת של השנים, שכמו שהבנו, גם אצל אברהם וגם אצל שרה כתוב אותו דבר, וזה גם מלמד אותנו על הזוגיות הנפלאה הזאת, של הצמד הזה, אברהם ושרה, שיש לנו הרבה מה ללמוד, וזה גם מלמד אותנו על העניין ששניהם היו בלי חטא. וכאן אנחנו באים לשאלה המאוד מעניינת, שמביאה אותנו למדרש ידוע שגם עליו אנחנו דיברנו. מקווה שאני אמצא את זה כאן. מדרש מדרש מופלא. רבי עקיבא היה יושב ודורש והציבור מתנמנם. רבי עקיבא הגדול נותן דרשה והחבר'ה יושנים. איזה חוצפה, זה שיח חוצפה. ביקש לעורר, רצה להעיר אותה, מה עשה? אמר, מה ראתה אסתר שתמלוך על 27 ומעט מדינה? אלא תבוא אסתר שהייתה בת ביתה של שרה, שהייתה קוף וחף וזיים, ותמלוך על קוף חף וזיים מדינו. בא ואומר ככה, קודם כל המדרש אומר, מה ראתה אסתר המלכה שהיא תשלוט על 127 מדינות? כי המלך אחשוורוש שלט על 127 מדינות, היא הייתה המלכה, אז גם היא שלטה על 127 מדינות. אומר לה שהיא הייתה בת ביתה של שרה אימנו, שהיא הייתה בת 127. אז ה-127 שנים של שרה כנגד 127 מדינות שהיא מלכה. אז כאן קודם כל, מה הקשר בין שרה, עם כל הכבוד, אסתר המלכה? למה היו לה ברוך השם עוד בנים ובני בנים ובנות ובני בנו ובנות? למה דווקא אסתר? ומה בעצם מעורר כאן את התלמידים? אז בסדר, 127 זה, 127 הזמן. מה, איך אתה בדיוק מעיר כאן את התלמידים? זו שאלה מאוד מעניינת. איך זה גורם להערה של התלמידים? אומר תורת משה, זה החתם סופר. ויהיו חיי שרה, על שני חיי שרה במדרש יודע השם ימי תמימים, בשם, כשם שהם תמימים, כך שנותיהם תמימים. מה זאת אומרת שנותיהם תמימים? זאת אומרת, כל השנים כאילו באותה דרגה, ואמרנו, זה לא מסתדר. כי לא יכול להיות ששרה אימנו קיימה מצוות בגיל 2, או בגיל שנה, או בגיל כמה חודשים, או בגיל 4.
והוא משווה את זה גם.
והוא משווה, כן, אז איך זה כאן? כבר כתבתי לאל דבסתם אנשי העולם לא יוחשבו הלילות בחשבונו של יצחק פלגה דלילה וכולי, אך הצדיק גם בלילה כל מעשיו להשם. שימו לב, זאת אומרת, זה שני חיי, אמרנו שני חיי כפול, החיים הם כפולים, כי כשאתה בעצם בלילה גם נחשב לך לעבודה של היום, זאת אומרת, כאילו אתה קיים מצוות גם בלילה וגם ביום, אז יש לך בעצם כפילות. הכפילות גם מעידה על כך ששרה עבדה בעולם הזה כדי להשיג את העולם הבא. אבל תכף נראה דבר יותר יפה. להשם אמרו רעיונותיו על משכבו ושינה שלו, הכל לשם השם. זה דרך אגב גם מאוד מעניין, שבן אדם הולך לישון. אם הכוונה שלו לאגור כוחות כדי לעבוד את השם למחרת, אז השינה עצמה נחשבת לו במצווה. וזה כמה שהוא אומר, שהצדיקים בעצם גם כשהם יושנים הם מקיימים מצוות. זאת עד כדי כך. זאת אומרת, אם, עכשיו כל אחד ואחד מאיתנו יכול לעשות את זה, אם בראש שלנו שאנחנו הולכים לישון, יהיה שאנחנו הולכים לישון כדי שאין לנו כוח לעבוד את השם, ממילא, אז השינה היא גם חלק מהמצווה, שזה דבר בפני עצמו. ובאשת חיל הנאמר על שרה הכתיב, ותקום בעוד לילה, ותיתן טרף לביתה, אם כן, שנותיהם כפולים, והיינו שני חיי שרה, שני לשון שניים. כי חיים כפול, והיינו שנותיהם תמימים ולא יחסרו הלילות. ועל כן, כשרצה רבי עקיבא לעורר הישנים בדרשותיו, אמר להם, מה ראתה אסתר שתמלוך על קוף חפזיים מדינות, אלא תבוא בת ביתה של שרה שהייתה, שחייתה קוף חפזיים שנה, ואלו לא, ואילו לא נדדה שינה מעיניים, וגם בלילה לא שכב ליבה, לא היה מגיע להם שחה קוף חפזיים שנה, אלא אחרי שהוא סמך דלת שנה. טוב, אני אסביר את זה בצורה פשוטה. מה שהוא אומר כאן, הוא אומר דבר נפלא. אומר, מה זה מתק ומאוד לילה, ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. טרף וחוק זה בעצם אותם, זה מילה נרדפת. טרף זה הכוונה להביא אוכל, וחוק זה גם, חוק, זה חוק, זה הלחם חוקו. זאת אומרת, גם כאן מדובר בעצם על אוכל או פרנסה. אז אם ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה, בשביל מה הכפילות? אז ייתן טרף לביתה, זה בוא נגיד דאגה עכשיו לביתה. וטרף לנערותיה, לנערותיה. היא קמה בלילה כדי לקיים מצוות, כדי להשלים את מה שבנערותיה היא לא עשתה. זאת אומרת, בלילה היא קיימה מצוות לחסות על הימים, כשהייתה בת ארבע ובת שנה ובת חצי שנה, שהיא לא קיימה מצוות. אז מתי, איך היא השלימה את השנים האלה? בלילה, כשהיא הייתה יותר גדולה, היא הייתה קמה בלילה ומקיימת מצוות. זאת אומרת, היא בלילה השלימה את ימי נערותיה. ותקום בעוד לילה, ותיתן טרף לביתה, זאת אומרת, דאגה ליום-יום כמובן הרגיל, ובלילה, ותקום ותיתן וחוק לנערותיה, דאגה גם לאותם ימים שהיא לא יכלה לקיים מצוות. דבר נפלא. עכשיו אנחנו מבינים למה זה מאיר את התלמידים.
נערותיה, לא נערותיה.
כן. למה זה מאיר את התלמידים? כי הוא בא ואומר לתלמידים, תראו את שרה עימנו, היא קמה בלילה כדי ללמוד, כדי לקיים מצוות, ואתם באמצע היום יושנים. באמצע היום אתם יושנים. זה באמת מאיר את האנשים. עכשיו, יש כאן עוד חשבון שהוא מביא, לא יודע אם זה כתוב כאן.
אני יודעת שלך את זה על
שרה. כן. יש לך את זה על שרה?
כן. אחד הפירושים, עוד פעם. אחד הפירושים. תראו, עוד פעם, תבינו, בשביל זה אני אומר, התורה, שרה, חשוב להבין, שרה ואברהם ויצחק, זה לא רק שמות של אנשים ודמויות. זה מהות. וחשוב להבין את זה, שאנחנו מדברים תמיד על הדברים האלה, שהם מדברים על שרה, מדברים על מהות. זה לימוד, כל אחד ואחד מאיתנו יש לו את השרה. כל אחד מאיתנו יש לו את אברהם. זה כמו שאמרנו, שלך לך נאמר לאברהם, זה נאמר לכל אחד ואחד מאיתנו.
זה באופן
כללי. בדיוק, זה הכלל. התורה היא בעצם רק מה קורה, בשביל זה אומרים שמי שלומד את החיצוניות של התורה לבד, אף פעם לא יגיע לעומק, אף פעם לא יגיע לדברים האמיתיים. רק מי שלומד את הפנימיות של התורה, הוא יכול בעצם להבין את הדברים על מה מדובר. מי שקורא את זה בתור ספר סיפורים, חבל על הזמן שלו, זה לא ספר סיפורי, זה התורה, והתורה יש בה עומק עצום. אחרי כשדברים על שרה, שאשת חיל מיוחס לשרה, מדובר למהות של שרה. זאת אומרת, כל אישה ואישה, וכל איש ואיש, צריכים לעשות את הדברים האלה. דוד המלך גם הוא היה קם בחצות הלילה, לעבוד את השם. עכשיו, בוא נראה מה הולך כאן. אומר
אתה מדבר על לעבוד את השם, למה אתה מתכוון? יש 12 בלילה. תלמוד?
כן. קודם כל יש עניין של תיקון חצות גם על בית המקדש, יש הרבה דברים שאפשר כן. לעשות. יש דרך אגב קבלה, זה גם קבלה, זה דברים שלומדים אותם ב-2-3 לפנות בוקר. הלילה מתחלק למשמרות. ויש משמרת שהיא, כל משמרת יש לה משמעות שונה. אז בן אדם יכול לעבוד את השם 24 שעות ביממה. עכשיו כמו שאמרנו, גם בשינה אתה יכול לעבוד את השם, אם הכוונה שלך בשינה, זה לקום בבוקר רענן. זה מספרים לחפץ חיים זצ"ל, שכשהחבר'ה בישיבה רצו כאילו באמת ללמוד, והיו ממשיכים ללמוד אחרי 12 בלילה, הוא היה הולך לישיבה וסוגר את האורות. לא תלכו לישון. למה? כי זה יצר הרע. הוא בא ומאיר אותך בלילה, כדי שבבוקר לא ילך, אז מה קורה? אז הוא אלה גיבור. כל הלילה הוא למד, אבל מה קורה בבוקר? התפילה שלו זה לא תפילה, והלימוד שלו זה לא לימוד, אז מה עשית? לא, בדיוק, לא יצא לך כלום מזה. רק הפכת את היוצרות, ולא רק זה. בזמן שאתה צריך ללמוד, אתה לא לומד. בדיוק מה שקרה לתלמידי רבי עקיבא. חשוב להבין, כל דבר בפרופורציות. ולכן, צריך להבין שאם אני עייף, אני הולך לישון. כי זה הבן אדם, בן אדם צריך לישון, רק מה? אם השינה שלי היא כדי לאגור כוחות לעבודת השם, אז גם השינה עצמה היא בעצם עבודת השם. כל אחד בדרגות שלו. עכשיו, כאן אנחנו מדברים על דרגות עוד יותר גבוהות, שאנשים שכבר לא זקוקים לשינה, או זקוקים, רואים שדוד המלך היה יושן 60 נשימות, ממש היה שינה מאוד קצרה, ותכף היה קם לעבוד את השם. כל אחד, זה לא שבאים ואומרים לו תעשו אותו דבר, אלא מבקשים מאדם שיעשה משהו בכוחותיו. בשביל זה גם עוד פעם, שבן אדם הולך לחופש, שבן אדם קונה מכוני, שבן אדם קונה בית, זה גם עבודת השם. השאלה, למה אתה עושה את הדברים? זה אם המטרה שלך סתם ליהנות מהעולם הזה בלי שום סיבה ותכלית, רק הנאות גופניות, קשמיות, אז אתה טמבל, אתה פשוט מפספס את המטרה. מה זה חטא? אמרנו, מה זה חטא? להחטיא את המטרה. זה חטא. חטא, החטאת המטרה. זה על פי הקבלה. זה חטא. כל מילה יש את המשמעות. שאומרים לך חטא, לכן, על מה אתה מביא עם קורבן חטאת? רק על מה שעשית בשוגג. לא מה שעשית במזיד. כי במזיד זה כבר לא חטא, זה פשע. כי חטא זה החטאת מטרה. אבל אם מראש אתה הולך במטרה אחרת, אז זה לא החטאת מטרה. לכן חטא זה רק שוגה. זה מאוד מעניין איך להסתכל עכשיו. חטא זה החטאה. אתה פספסת. ולכן כשאתה מתקן את הדרך, אז אתה עושה תשובה. עכשיו, גם כאן כשאנחנו מדברים על השנים, תשימו לב דבר יפה. זה גם לגלל הכתב סופר, אחרי שאומר את זה. אומר, עוד דבר כאן היה להעיר את התלמידים. הוא אבא אמר להם, חשבון פשוט, 127 שנה שווה משפעה, 127 מדינה, נכון? זאת אומרת, כל שנה זה מדינה. אז כל חודש זה עיר, וכל שבוע בניין, וכל יום דירה, וכל שעה חדר, וכל דקה מיטה. זאת אומרת שבעצם הוא אומר לתלמידים, תראו אתכם. שרה אמנו ניצלה את הזמן בצורה הכי טובה שיכולה להיות, ותראו מה היא זכתה. עכשיו תעשו חשבון אתם פשוט. הזמן שאתם בזבזים, וואלה, הפסדת חדר, הפסדת דירה, הפסדת עיר. אתה יודע בשעה מה אתה מפסיד, ואתה יודע בשעה מה אתה מרוויח. אז עכשיו התלמידים הבינו, וואו, כמה שהזמן הוא חשוב ויקר. וזה מה שאומרים, יש את הסיסמה באמריקה. Time is money. מכירים את זה? אצל עם ישראל, אצלנו הסיסמה היא לא ככה. אצלנו time is Torah. אתה צריך לנצל את הזמן לתורה. וכמו שאמרתי השבוע, אנשים הולכים, קונים שעונים במאות אלפי שקלים. יש פטק פיליפ. זה שעונים שעולים חצי מיליון דולר שעון. יש כל מיני.
תפסו את רונלדו באיזה תמונה עם שעון של 2 מיליון דולר.
בבקשה. עכשיו תראו איזה דבר מצחיק זה.
יש לך כל כך הרבה כסף, אתה כבר לא יודע, נכון?
כן, אבל תראו איזה דבר מצחיק זה. שבן אדם משקיע במשהו שמראה את הזמן, ובעצם הוא מבזבז את הזמן. במקום לנצל את הזמן. וזה אותו אחד שהולך וקונה את השעון שמראה את הזמן כדי, בשביל אבלים ושטויות להראות, וואו, תראו איזה שעון יש לי.
זה תכשיט.
כן. וזה בדיוק העניין. שבן אדם צריך להבין כמה שהזמן הוא יקר. בן אדם צריך להבין כמה שהזמן הוא יקר. וזה בעצם מה שאנחנו עומדים כאן אצל שרה ואברהם. לנצל את הזמן בצורה נבונה ונכונה. יש כאן עוד הרבה דברים יפים בפרשה, אבל עוד פעם, כמו שאנחנו תמיד, אפשר לדבר בלי סוף על הדברים. אחד הדברים יפים שכדאי גם לשים לב, אני רק מזכיר, זה הסיפור עם אליעזר עבד אברהם, שעוברים יפה שיחתם של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים, עד כדי כך. כשאנחנו רואים את ההתנהלות של אליעזר, איך הוא מתנהל עם להביא אישה ליצחק, הבן של אברהם, כאשר בעצם לכתחילה הוא הרי יש לו בת, והוא היה מאוד רוצה שהבת שלו תהיה השידוך של יצחק. עכשיו חשוב להבין מי זה אליעזר. אתם חושבים לרגע שאליעזר זה סתם איזשהו עבר. אליעזר זה החברותה של אברהם. אליעזר יושב ולומד עם אברהם אבינו תורה. הוא דולה ומשקה מתורת רבו. זאת אומרת, אם אנחנו נדמיין ישיבה שאברהם הוא נגיד ראש הישיבה, מי זה יד ימינו? מי זה המשגיח של הישיבה? אליעזר. אז יש שידוך יותר טוב מאשר הבן של המשגיח? מאשר הבן של הסגן של ראש הישיבה, אבל הוא אומר לו, ארור וארור לא מדבר. ארור, ארור כנען. עבד עבדים, איזה כנען? הוא מזה רק כנען. אני לא יכול. ואליעזר, תראו איך הוא מקבל את זה. תראו את הגדולה של אליעזר. אליעזר מקבל את זה בצורה הכי יפה שיכולה להיות. ולא רק זה, הוא מתאמץ. שואלים שאלה, אני אומר את זה ממש בתקציר.
אליעזר, מה? בן
כנען? כן. Okay. הוא היה עבד כנעני.
עבד כנעני.
וכנען, כתוב, והברוך לא נדבק בארור. ככה אמר לו אברהם. עכשיו אנחנו לא מבינים את הדברים האלה. שאומרים, רואים את כל המריבות בתנך ומפרשים אותם פרשנות מטומטנת. יש איזה דברים עמוקים כאן. עכשיו אליעזר אברהם, אנחנו רואים איך אליעזר מתנהג. אליעזר, מישהו אחר כאן היום תגיד לו דבר כזה, אני אביא לך אישה, תגיד לי את הנורמלי אתה. ואם הוא ילך, הוא יביא לו את האישה הכי תפוקה שיכולה להיות לה. אבל אליעזר עושה את השליחות שלו בצורה הכי הכי יעילה וטובה. לא רק זה. שואלים, אברהם מברך אותו שיצליח דרכו. אברהם מברך אותו שיצליח בדרכו. אבל הוא, כשהוא מגיע, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא ברכה. שואלים, תגיד לי, בשביל מה אתה מבקש ברכה? הרי אברהם אבינו ברך אותך. מה אתה צריך עוד ברכה? מה אתה מבקש בעוד פעם ברכה מהשם? יש ברכה יותר טובה שאברהם אבינו נתן לך? אחר כך, הוא עושה את כל הקומבינות האלה בשביל לראות האם האישה מתאימה. וכל המהירות שהוא עושה, הוא עוד לא הספיק לשאול אותה מי, כבר נותן לה את הנזם ואת המתנות. אחר כך הוא מגיע שם לבית של האבא שלה, והדיון עם לבן ובטואל וכו'. ואני עכשיו, אני לפני שאני אוכל, אני אגיד לכם למה אני כאן. רגע, תאכל, תשתה, אחר כך אתה מדבר. לא, לא, עכשיו. ואחר כך הוא אומר להם, מחר אני הולך.
הוא היה חדור מטרה, כאילו זה טק.
שואלים, האם זה היה, למה הוא עשה את זה? מה הניע אותו בצורה כזאת? אז אנחנו רואים דבר מופלא, ואנחנו אמרנו, קודם כל אליעזר לא מופיע בפרשה בשמו. תהפכו את הפרשה, קדימה ואחורה תקראו, לא כתוב שזה אליעזר. כתוב עבד.
מתי כן מוזכר?
הוא אמר, אל עבדו זקן ביתו. העבד, עכשיו תשימו למה קורה כאן, ויקח העבד, לא כתוב אליעזר. איך אנחנו יודעים שזה אליעזר? כי אנחנו יודעים, לפי מה שקורה שזה, לא, הוא העבד של אברהם, אין לנו שום ספק שמדובר על אליעזר, אז למה לא קוראים לו בשמו? כי יש כאן לימוד עצום, ומה הלימוד תכף תראו.
ועדיין בסופו של
ויהי, הוא טרם כלל לדבר, והנה רבקה יוצאת אשר יודע לי ותואל במלכה, יש את אחור אחי אברהם בקדר שיקמה בנערה טובת מראה. זה כשהוא אומר, אם אני אבקש מהבחורה עכשיו שתבוא, שתשקה אותי מים, והיא תשקה לא רק אותי, אלא גם את הגמלים, אז אני יודע שאותה הועדת על האדומים. עכשיו, זה לא היה ניחוש, כי ניחוש אסור, אלא זה היה טסט. כי חסד זה עד א' ב' של בית אברהם. ובשביל למצוא אישה מתאימה לבית הזה של חסד, צריך בחורה עם חסד לא נורמלי. וזה רבקה, אנחנו רואים את זה. עכשיו, מה קורה כאן? אנחנו כרגע לא מדברים על רבקה, אנחנו מדברים על אליעזר. והיה רוצה עבד לקראתה, ועכשיו תשימו לב מה קורה. ותשב לכל מנה, והאיש משתאה. איזה איש? איזה איש?
העבד, מי?
העבד נהפך לאיש פתאום. עכשיו הלאה. ויקוד האיש. ממשיכים הלאה. וירוץ לבן אל האיש. כה דיבר אליי האיש. ויבוא האיש הביתה. ויאמר עבד אברהם אנוכי. שלא יהיה לנו שום טעות. מי הוא האיש? עבד אברהם.
זאת אומרת שלבן גם מכיר את האותות. גם ידע מי האדם שיבוא לקחת את ביתו. זה לא רק...
זה אחותו. זה אחותו.
לא אחותו, אחותו של מי?
אחותו של לבן. רבקה היא אחות לבן, בת
אליעזר, אתה אומר שאליעזר ידע שאם היא תשקה אותו בתגמלים, זה הסימן.
נכון.
כי הוא קיבל את זה
כהשראה. עוד פעם, אנחנו לא יכולים לבוא
ולהגיד. הוא קיבל את זה כמין הערה.
לא, כן, זה יותר מזה. אנחנו לא יכולים להגיד שהוא עשה כאן ניחוש. זאת אומרת, זה לא ניחוש.
הוא לא עשה ניחוש, כן.
הוא ידע שהבחורה...
הוא קיבל את זה זה.
בדיוק. בחורה שעושה את החסד הזה, אז הקדוש ברוך הוא הצליח את דרכי, אין כאן שום. דרך אגב, הוא לא תכף ומיד נותן לה ומבין, כשהיא אמרה לו שתה וגם את מעליך השקה, הוא עוד לא נותן לה כלום. ולא רק זה, הוא גם לא עוזר לה. ויש לו שם עבדים, טוב. הוא נותן לילדה הקטנה הזאת לרוץ הלוך ושוב לבאר, ולהשקות 10 גמלים. 10 גמלים זה לא דבר פשוט, זה לוקח המון זמן. אבל הוא לא אכפת לו, הוא נותן לה להשקות את הגמלים. רק לאחר שהיא מסיימת להשקות את הגמלים, אז הוא אומר, עכשיו אני יודע שהצלחתי. סליחה? למה אתה מחכה עד שהילדה קטנה לא תשקע? אתה לא הבנת בהתחלה שהצלחת? אומר, לא. אומר, יש הרבה אנשים שמדברים. כמו עכשיו, אני בבחירות. בלה, 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 בלה. בוא נראה מה יעשו עכשיו אחרי הבחירות. אומר, אז היא אמרה שהיא תשקע את 10 הגמלים. היא באמת תשקע אותה?
אני כנראה אתה עוד יודע איך היא עושה את זה.
לא רק איך היא עושה את זה, אם היא באמת תעשה את זה.
גם איך היא עושה את זה.
נכון. ואם היא באמת תעשה.
יש גם כאלה שמבטיחים לעשות משהו, אבל השאלה איך הם עושים את זה.
נכון, לא רק זה, אולי...
אתה מבין, לסמן בי, או באמת מתוך כוונה לעשות את הדבר הזה.
ואולי היא תישבר באמצע, מי יכול לדעת, כל הדיבורים בלה בלה בלה. ולכן רק לאחר שהיא השקטה את כל הגמלים, רק אז הוא נותן לה, אפילו בלי לשאול, כי הוא הבין, מה, מי עשתה את זה? הבטיחה את זה, וקיימה את זה, אין, זה אשתו של יצחק, אין לך חוכמות. הקדוש ברוך הוא פשוט הביא לי אותה אליי. ואז, והיא כאשר שמע עבד אברהם, שהסיפור הזה היא בבית רבקה נגמר, איך נקרא אליעזר שוב פעם?
עבד.
אז מה קרה? למה בהתחלה הוא עבד? באמצע הוא איש, ואחר כך חוזר להיות עבד. התורה רצתה ללמד אותנו דבר. איש זה מהות שמחובר למשהו, זה מראה שהבן אדם הגיע לשלמות במהות הזאת. אנחנו רגילים להגיד, בן אדם שהוא איש חסד, שהוא זה איש חסד. אבל מה זה איש? איש, לכתחילה נדרש ממנו דברים לעשות, למרות את התפקיד שלו. מי שחסר לו רגל, הוא גם נקרא איש, אבל הוא כאילו לא איש שלם. השלמות היא מתבטאת בעבודה שלך. זאת אומרת, כאשר עבד אברהם, אליעזר, מגיע לשלמות שלו בתור עבד, הוא נקרא איש. כי הוא הגיע... כי התורה הצלם, כי הוא עבד.
הוא עבד.
העבדה היא איש הוא עבד. רק בתור עבד הוא הגיע לשלמות. איפה הוא הגיע לשלמות? איפה היא מתבטאת? בהתנהלות שלו, שהוא למצוא את הזיווג של, של יצחק. למה? כי הייתה לו בת, והיה לו מאוד מאוד קל לעשות את השליחות חפיף, ולחזור חזרה, ולהגיד לאברהם, תשמע, לא מצאתי.
קח את הבת שלי.
קח את הבת שלי. נכון? מה עושה אליעזר? הוא נלחם ביצר הרע שלו, לכן הוא מבקש, כמו שאמרנו, ברכה נוספת. כי הברכה היא לא בגלל שהוא לא סומך על הברכה של אברהם, הוא לא סומך על עצמו, על היצר הרע שלו. כי יש לו בפנים פנייה אישית. לכן הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, תצליח דרכי, למרות שיש לי פנייה אישית, שהייתי רוצה שהבת שלי תהיה במקום אותה אישה. אחר כך הוא עושה הכל מהר מהר. למה מהר מהר מהר? כדי שיצר הרע לא יפריע לו. יגיד אותך, כן, הוא עזוב, חליק, אולי, תשאר איזה כמה ימים, היא תתחרט, אולי לא טוב, אבל לא, לא, לא. תאכל קודם, אולי תחשוב פעמיים, אחר כך תמצא איזה תירוץ. הוא אומר, לא, 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 קודם כל אני אומר בשביל מה באתי. אחר כך אני גמרתי לאכול, מחר אני הולך. לא מחכה. ככה הוא בעצם נלחם ביצר הרע. דרך אגב, יש כאלה שמתפלים לאט, יש כאלה שמתפלים מהר. עוד פעם, אני מדבר על מהירות נורמלית. לפעמים שואלים את אלה, ויש רבנים גדולים כאלה גם, למה אתה מתפלל כך מהר? למה אתה מתפלל לאט? הוא אומר, אני מתפלל מהר כדי שיצר הרע לא יפריע לי בתפילה. יש עניין כזה. כשבן אדם מתחיל להתפלל לאט לאט לאט, לא כל אחד משתלט על המחשבות שלו, ואז מתחילים כל המחשבות הזרות להיכנס. אז לכן יש כאלה שמראש מתפללים מהר כדי שיצר הרע לא ייכנס.
ברובם זה כך.
עכשיו, עכשיו כאן, כאן בדיוק יש לנו את אליעזר עבד אברהם, שמלמד אותנו מה זה לעשות, עכשיו, מה זה יפה שיחתם של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים. הסיפור של אליעזר מופיע פעמיים. עד כדי כך התורה מחשיבה את הסיפור, את ההנהגה הזאת. כי מההנהגה הזאת אנחנו לומדים איך נלחמים ביצר הרע, ומה זה להיות עבד השם. כי עבד במשמעות שלנו זה עבד השם. איך להיות עבד השם זה ללמוד מליעזר. מליעזר עבד אברהם, הוא ילמד אותך איך להיות עבד השם, איך להיות עבד של אברהם.
אנחנו בסופו של דבר כולנו עבדים. אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא. עבד זה הרי מה עבודה. עבודה. אנחנו בסופו של דבר כולנו אמורים להיות כולנו עובדי עבד השם.
זה כמו שאמר המשורר אבן גבירול אמר. עבד השם הוא לבד החופשי. לקרוא פרדוקס.
נכון.
אבל זה לא פרדוקס. כי עבד השם זה אחד שהוא...
הוא בא, הוא לא חופשי.
לא רק שהוא לא... אתה חלק מהקדוש ברוך הוא, זה בדיוק העניין.
נכון, אתה לא נפרדת, אתה...
כשהנשמה שולטת, אז אתה בעצם לא העבד. הגוף זה העבד. הנשמה היא בעצם החלק אלוקה ממעל. עכשיו, כשהגוף שולט, אז אתה בעצם הפכת את האדון לעבד ואת העבד לאדון. כי העבד זה הגוף, והנשמה זה האדון. ולכן אתה צריך תמיד לדאוג שהאדון ישלוט על העבד. זה נקרא עבד השם.
יפה.
עכשיו, מי שלא שולט בתאוות שלו, הוא עבדי הזמן, זה מה שאומר העבד גירון.
זה גם נחמה בעצם
הרע. עבדי הזמן, עבדי עבדים הם.
העצם הרע זה התוצאה של הגוף.
נכון.
של העבד.
נכון.
והמלחמה שלך זה שהגוף עצמו, אה?
נכון. נכון. וזה מה שאנחנו לומדים, שאיך אנחנו נזכה ללכת בדרכו של אברהם אבינו ולחיות את החיים שלנו בצורה היעילה ביותר והטובה.